היום נלמד נושא שהוא מצד אחד יסודי, אנחנו עדיין עוסקים ביסודות של תורת הנפש, ועוד לא נכנסנו לפרטים. צד שני, זה קשור לענייני דיומא. אני אסביר מה אני רוצה היום לעשות. כפי שאמרתי בהתחלת הסדרה, יש אנשים שבאים ואומרים שהרב קוק, משום מה, נדמה להם שהוא לא עוסק בענייני הפרט, לא עוסק בתורת הנפש. הם אומרים כל מיני רבנים גדולים, כל מיני כיוונים שעוסקים בתורת הנפש, והרב קוק לא עוסק בזה. אחת הקושיות הגדולות ביותר על מי שאומר כך, זה אפילו לא קושיה, כפי שאמרתי, מי שאומר דברים כאלה פשוט אומר את זה מתוך חוסר ידיעה. קשה להניח שהוא פתח אי פעם את כמשהו מספרי הרב קוק. אבל אחד הדברים הכי נפוצים, אחד הספרים הכי נפוצים של הרב קוק זצ"ל, הוא ספר אורות התשובה. ספר אורות התשובה הוא גם מאוד ידוע, גם יש הדרכה של הרב קוק שכתוב שהוא בעצמו היה לומד את אורות התשובה בחודש אלול, אחרי שהספר יצא. ובוודאי שזה ספר מאוד מפורסם. עכשיו, הספר אורות התשובה היה אפשר במובן אחר לקרוא לו אורות הנפש. כי הספר הזה כל כולו עוסק בתהליכים נפשיים. כמובן שיש בו גם מבטים כלליים וגדולים ועקרוניים, אבל חלק גדול מאוד מהספר עוסק בהתפתחות, בתהליך, במציאות הנפשית של חזרה בתשובה. כמובן, לא רק חזרה בתשובה במובן שאומרים היום, הנה, פלוני הוא חוזר בתשובה. זאת אומרת שקודם הוא באופן עקרוני לא שמע מצוות. מה לא שמע מצוות? כל יהודי שומע מצוות, כן? או מן הסתם כי אין מצוות יישוב ארץ ישראל, ומצוות גמילות חסד, ומצוות צדקה, ומצוות כיבוד אב ואם, ועוד הרבה מצוות. אבל הוא לא היה מה שנקרא דתי. ועכשיו הוא בא כן להיות דתי. טוב, כמובן שיש תהליכים שנוגעים ליהודי כזה, וגם תהליכים כאלה מוזכרים באורות התשובה. אבל כל יהודי בעם ישראל, עכשיו, בחודש אלול, ועוד יותר מזה, מראש השנה עד יום כיפור, עשרת ימי תשובה, כל יהודי אמור לחזור בתשובה, גם אם הוא צדיק גדול מאוד מאוד מאוד, הוא צריך לחזור בתשובה. למה הוא צריך לחזור בתשובה? הרב קוק מביא בספר אחר שלו, ספר מדבר שור, סיפור מפורסם, לא ברור בדיוק מה מקור הסיפור, אבל זה סיפור ידוע בעם ישראל, על אחד מגדולי ישראל, רב סעדיה גאון. גאון, זאת אומרת, הוא היה ראש ישיבה בבבל, מנהיג של עם ישראל, ויום אחד הצדיק הגדול הזה, הרב הגדול הזה, התלמידים שלו ראו אותו שהוא מתייסר. זאת אומרת, הוא מסגף את עצמו בסיגופים של חזרה בתשובה. אמרו לו, מה רבנו, אתה צריך לחזור בתשובה? אתה כזה ועוד סיגופים כאלה? מה פתאום? אז אמר להם הרב סעדיה גאון, אני אספר לכם סיפור. אני לפני כמה זמן, הייתה לי הזדמנות לנסוע איזה מקום, יש שם קהילה יהודית שהייתי צריך להגיע אליה. וכשבאתי למקום, אמרו לי מראש, מקום אכסניה של יהודי קשה שיכולתי להתאכסן שם, נכנסתי לאכסניה, יהודי טוב, קיבל אותי מאוד יפה, דאג לי, כל בסדר, מסודר ונחמד, ויהודי גם גומל חסדים. נכנסתי, באתי, ובלילה הלכתי לישון, קמתי בבוקר, ובינתיים יהודי הקהילה שמעו שהגעתי, אז באו לקבל את פניי. עשו לי כזאת קבלת פנים, שמתברר שבא לאכסניה בלילה קודם, לא ידע מי אני. הוא קיבל אותי יפה, כי הוא מקבל כל יהודי יפה. עכשיו נודע לו שקוראים לי רב סעדיה גאון. פתאום, כשהקהל מתפזר, ואני עולה לחדר, בא אליי הבא לאכסניה, ומתחיל לבכות, תסלח לי, תמחל לי, לא ידעתי. אומר, מה לסלוח לך? עשית את הכל בסדר, הכל היה טוב, הכל יפה, מה, על מה אתה מבקש סליחה? מאילו הייתי יודע מי אתה, הייתי עושה פי כמה וכמה. עכשיו אני יודע שיש לי את הזכות להביח את מבסדיה גאון, אז אני הייתי עושה הרבה יותר. הוא עשה משהו לא בסדר? עשה משהו לא טוב? הכל היה מצוין. אבל בכל זאת, אילו היה יודע שמדובר בבב כזה גדול, כזה מכובד, המנהיג של עם ישראל, אז הוא היה עושה הרבה יותר מזה, היה מתאמץ ומשתדל ומחפש עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, כי כך עושים. אומר רב סעדיה גאון לתלמידיו, עכשיו תבינו, כשאני בא לעבוד את השם, ואני משתדל כל החיים שלי ללמוד ולהבין ולהשתפר, היום אני מבין שמה שאני אתמול חשבתי שראוי לעבוד את עבודת השם, זה בכלל לא מספיק. אילו הייתי יודע אתמול את מה שאני יודע היום, הייתי עושה פי כמה וכמה וכמה יותר. הייתי מתאמץ, הייתי רץ, הייתי... אבל לא ידעתי. חטאתי. אז זה חטא. חטא זה לא תמיד שבן אדם הוא לא בסדר, אלא חטא זה גם חיסרון. היה בי חיסרון. לא עשיתי מספיק, כמו אותו בעל אכסניה שבא לבקש סליחה ומחילה ממני, כך אני כל יום מבקש סליחה ומחילה מהקדוש ברוך הוא, שאתמול לא עשיתי מספיק. זה נקרא תשובה של צדיקים גדולים. כן, אנחנו הלוואי. קודם כל, שנתקן את הדברים שאנחנו באמת לא בסדר. שאנחנו יודעים שחטאנו בכל מיני דברים, כן? יש חטאים שאומרים חזר, כל בן אדם חוטא, לשון הרע, כן? הלוואי שנדע להיזהר ולעשות את הכל בסדר. אבל גם צדיקים גדולים, בעשרת ימי תשובה, חוזרים בתשובה. והתהליך הזה של חזרה בתשובה, שכל יהודי עובד, הוא גם כן תהליך שיש בו הרבה מאוד צדדים נפשיים ורגשיים, כל מיני דברים שצריך להבין מבחינה רוחנית, איך הם משפיעים על המבנה הנפשי של האדם. וכל ספר אורות התשובה בא להדריך את האדם בתהליך התשובה. תהליך תשובה חריף, קיצוני, או תהליך תשובה, כן, של יהודי רגיל, של צדיק. צריך לדעת אם ההדרכה מכוונת לצדיקים או ההדרכה מכוונת לאנשים מגילים. יש באורות התשובה הרבה מאוד הדרכות. וחוכמת הנפש של הרב, רואים איך שהוא יורד לנבחי הנפש של אנשים במצבים שונים, ברמות שונות, היא חוכמת נפש מאוד עמוקה ומאוד גדולה. אבל יותר מזה, אני אמרתי בהתחלת הסדרה שבמיוחד חשוב ללמוד את תורת הנפש על פי הרב קוק, כי אחרת יש שאלה גדולה האם אנחנו לומדים את תורת הנפש בצורה שמתאימה לנו. גדולי ישראל בכל הדורות כתבו על תורת הנפש, וטוב ללמוד את הדברים, ואנחנו נרוויח אם נלמד את הדברים, אבל אדם שלא ילמד את תורת הנפש בצורה שתואמת את הנפש שלו, והנפש שלו זה גם דבר שמושפע על ידי המציאות החברתית והתרבותית והלאומית וכל מה שקורה מסביב, ולרב קוק היה את המבט המיוחד להסתכל ולהבין את הנפש שלנו, את המציאות של ימינו, ואז הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בהדרכות האישיות והפרטיות. וזה דבר שאנחנו נראה אותו במיוחד היום באורות התשובה. כן.
איך אתה יודע ללמוד את הנפש שמתאימה לנפש?
איך אתה יודע
שהלימוד הזה מתאים לנפש?
אתה שואל, נדמה לי, איך אדם ידע איך הפרט המסוים הזה מתאים לו לעומת פרט שמתאים למישהו אחר, נכון? זה מה שאתה שואל. יפה. אז אין ביהדות אפשרות של תורה בלי רב. היהדות היא לא ספרייה שאתה תלך, תיקח את הספרים, תשב לבד, הנה, מצאתי. למה? כי אומרים חז"ל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, יש ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. התורה נמסרה לעם ישראל בעל פה. תורה שבכתב זה מיעוט, זה מסמך יפה, נהדר, אנחנו קוראים כל שבת בתורה, תורה שבכתב זה מאוד חשוב. אבל בלי תורה שבעל פה אי אפשר לחיות. איך לומדים תורה שבעל פה? תורה שבעל פה, לומדים בעל פה, לומדים מרב חי, שהוא קיבל מרבותיו ורבותיו מרבותיהם וכך הלאה עד למשה רבנו שקיבל בסיני. אז בין השאר, כשיהודי רוצה לדעת מה ההדרכה הנפשית שמתאימה לו, לא ולא לחבר שלו, לרובן ולא לשמעון, לשמעון ולא לרובן, הוא צריך להתייעץ עם רב, ובלי זה לא ילך לו. אבל אנחנו גם מדברים על ההבדל בין כיוון כללי אחד לכיוון כללי שני. בואו ניכנס בפנים לתוך הדברים שהבאתי לכם מדברי הרב קוק, ואנחנו נבין את הדבר הזה עוד יותר. זה יהיה שלפעמים כשיש דוגמאות ממשיות, אז אנחנו מבינים יותר מאשר בתיאוריה. יש לכם בתחילת הדף, הציטוט הראשון הוא מאיגרת שכתב הרב קוק, שהיא מופיעה בתחילת אורות התשובה. עכשיו, כשאני מדבר על אורות התשובה, אני מדבר על המהדורה הזאת, מהדורת אור עציון, שהיא המהדורה המתוקנת של אורות התשובה. יש לך דפים מצולמים שם מאחור על השולחן. ובהחלט זאת המהדורה המומלצת. עכשיו, יש פה בתחילת הספר, במהדורה הזאת, איגרת שכתב הרב קוק, ששם הוא מסביר מה המגמות שלו, מה הוא רוצה לעשות בספר על התשובה. כותב הרב קוק, ביסוד הכל, הבסיס של כל העניין של התשובה, צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. אנחנו באים ואומרים ליהודי, אתה צריך לחזור בתשובה? אנחנו רוצים שתשמח. אנחנו רוצים שתהיה בטוח ביכולת של התשובה, בכוח של התשובה. זה יביא אותך לשלווה, לא לעצבנות, לא ללחץ, לא למצב שאתה מרגיש מטורף ממתחים ומכל מיני דברים, מה אני אעשה, אני אעשה כך או שאני אעשה אחרת. זאת הדרכה מאוד מאוד יסודית ומאוד מחודשת. למה היא מחודשת? כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תשובה, וגם גדולי ישראל כשהם חזרו על תשובה, כתבו על תשובה, הדבר הראשון שאומרים ליהודי, אתה חייב לחזור בתשובה, כי החטא הוא היום בנורא. כשבן אדם כותבים לו ומדברים איתו על חטאים, 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 לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, הוא מרגיש שמח? הוא לא מרגיש שמח. יכול להיות שיש לו מוטיבציה גדולה מאוד לתקן, אבל הוא ודאי לא מרגיש שמח. והדבר הזה יש בו חידוש, והרב קוק מסביר את החידוש הזה. אם יש פה בספר מאמרי הראייה שלו, יש מאמר שנקרא נחמת ישראל. זה שייך גם כן, שימו לב שבאותה תקופה שאנחנו עוסקים בתשובה, חודש אלול, אנחנו גם קוראים בהפטרות בשבתות את הפטרות הנחמה. מאחרי תשעה באב, שבת נחמו, יש שבע הפטרות של נחמה. כלומר, עד שבת תשובה, לא קוראים הפטרות על חזרה בתשובה לכאורה, קוראים הפטרות שמנחמות את עם ישראל ומבטיחות את הגאולה. האמת היא שגם בהפטרה של שבת תשובה המפורסמת יש נחמה. וכותב הרב קוק בספר מאמרי הראייה, עמוד 279, מי שרוצה להסתכל בפנים. נחמת ישראל היא עכשיו חובתנו היותר גדולה וקדושה. מעניין. אומר הרב, הורגלנו הרבה. תמיד התרגלו בעם ישראל לדבר רק דברי תוכחות קשים, תוכחות עלי אבון, על קשיות הדור וסרבנותו. תמיד היו אומרים, מה צריך לעשות כדי לתקן? צריך שיבואו הרבנים וידרשו ויגידו מה לא בסדר. מה צריך לתקן? שיחות, מוסר, חריפות. כן. תמיד אומר הרב, היו צדיקים יסודי עולם שהגיעו למבט של הקדושה העליונה לספר תמיד בשבחם של ישראל, ללמד עליהם זכות ולמצוא תמיד את הצד הטוב והמפורש שבהם, ועל ידי זה גם לרומם את רוחם לנסם ולקדשם. אבל לא רבים שאהבו את עוד נשמתם משורש אור חסד עליון כזה. כלומר, ההדרכה מתוך מבט חיובי, זו הייתה הדרכה של מיעוט, של מיעוט של הרבנים, ממילא שמיעוט של עם ישראל שמע אותו, והייתה לזה סיבה, היו לזה הרבה סיבות טובות. כי אומר הרב קוק בהמשך, לנחם את ישראל זה נחשב לצעד מסוכן מאוד. אם אתה אומר לבן אדם כמה הוא טוב, כמה הוא חיובי, אז הוא יגיד, טוב, בסדר, אז יש לי כמה בעיות קטנות, אבל לא נורא, לא דחוף לתקן אותה. אבל בדור שלנו, אומר הרב קוק, אנחנו חייבים להתעלות, להתרומם, להגיע למצב דווקא של נחמה. וזה מה שעומד מאחרי האמירה הזאת, פה באורות התשובה, שצריך קודם כל, ביסוד הכל, אמירה של ביטחון, ביטחון בתשובה, של שלווה, עוצם השלווה ושמחת עוז. לחזור בתשובה מתוך שמחה.
מה זה ביטחון בתשובה?
ביטחון בתשובה זאת סוגיה מאוד גדולה, שאני אומר במשפט אחד או שניים, אם התשובה היא רק תיקון החטא, אתה בא לבן אדם אומר, חטאת, לא, תעשה משהו. טוב, מה שאני יכול לעשות, אני אעשה. תגיד לי, בסדר, פה, שם. אבל הוא חטא, זאת עובדה. כל מה שקורה עכשיו זה בדיעבד איכשהו לתקן. אבל כל המבט של הרב קוק זצ"ל על התשובה הוא מבט שונה. הוא בא לספר לנו על זה שהתשובה היא יסוד בעולם, במציאות, בחיי האדם. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם מתוך מבט של ידיעה שהאדם יכול לחטוא, ומונחת מראש תשובה ככוח בחיים שלו. זה כוח שקיים, זה כוח אלוקי, זה כוח שעושה דברים גדולים מאוד. והכוח הזה תמיד קיים, אנחנו צריכים להתחבר אליו, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בו. אנחנו צריכים להתאמץ כדי להגיע וליהנות ממנו. אבל הכוח הזה קיים. כשאדם אומר, יש בי כוח של תשובה, כי הקדוש ברוך הוא שם את הכוח הזה בעולם. הוא שם את הכוח הזה בי. אז כל המבט שלו הוא שונה. זה היסוד של ביטחון התשובה. זה שוב רק על רגל אחת, כי זה דבר שצריך להרחיב בו ולמוד אותו. יש פה הרבה על זה באורות התשובה, אבל אני רוצה עכשיו להדגיש עוד כמה נקודות בתוך הדברים, ולכן לא נרחיב בזה היום. כן,
הרב אמר שהרב אמר שבדור הזה
אתם נותנים
להחליט בתשובה דרך חיוב.
כן,
זה דבר שתמיד היה נכון, ורק בדור הזה זה נכון.
זה לא תמיד היה נכון. תמיד הייתה אפשרות כזאת, אבל היא לא התאימה לכל אחד, ומי שלא התאים לו, זה יכול אפילו להזיק לו.
אז מה השתנה?
מה השתנה? השתנה הרבה מאוד. אנחנו אחרי חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ובסדר גודל של 2000 שנה של גלות, ואנחנו התחלנו את תהליך הגאולה, ותהליך הגאולה הוא לא רק דבר חיצוני, אלא דבר פנימי בנשמה. וכיוון שהוא משפיע על הנשמה, הוא משפיע גם על הנפש של כל אחד ואחד בעם ישראל. מהצדיק הכי גדול, עד לאדם הכי רחוק מתורה ומצוות ומעם ישראל. וההשפעה הזאת גורמת לכך שהרבה הדרכות פרטיות הן שונות, וצריך לדעת איך הן שונות. ולכן הרב קוק כותב את מה שהוא כותב, בהמשך האיגרת הדברים מפורטים, אבל אנחנו, כפי שאמרתי קודם, אנחנו עוסקים כאן בנקודות מסוימות היום, אחרת לא נספיק. אני צריך להגדיר את הנושאים של השיעור. לכן, יש לנו כאן הדרכה בסיסית שהיא מצביעה על הכיוון הכללי של כל אורות התשובה, כל הספר. ואם זה, אומר הרב קוק, לכוון, אני בשורה השלישית, לכוון עם זה, לבאר איך שמחת אמת זאת, כן, הוא חוזר על השמחה, שמחה אמיתית, ונועם זיו קודש זה, נעימות. אדם מגיע לנעימות מתוך הקשר של הקודש, אבל כל זה איננו מפר יראה חלילה. את כל מה שכותבים גדולי ישראל על יראת השם, על זה שאדם צריך להיות במצב של יחס, של כבוד, של רצינות, של הבנה אמיתית, שהדברים האלה כל כך חשובים, שאוי ובוי לנו אם אנחנו לא נזהרים בהם, את כל הרווחים מהדברים, מהכיוון הזה, אנחנו לא מפסיקים לקבל. ואיננו מגרע, הכיוון הזה של השמחה, איננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש, מכל מיני ציורים של יראת תתאה, אפילו יראה נמוכה. מה יראה נמוכה? שאדם אומר, אני מפחד מעונש. אני מפחד מגיהנום, אני מפחד להיות רע. טוב, אדם לא צריך לפחד. אנחנו רוצים שאדם יהיה עם ביטחון, עם שמחה. אבל את הרווחים של הפחד הזה, אנחנו לא מבטרים עליהם. וצריך לדעת לחבר את הדברים ביחד. זאת אומרת, זה לא הדרכה כאן פשטנית. טוב, שמע, אתה רוצה לחזור בתשובה? לך תרקוד. תביא תזמורת, תרקוד. אולי אפילו בקבוק משקה, זה יהיה הכי טוב, אתה ודאי תהיה שמח. לא בזה מדובר. לא מדובר במצב שבן אדם אומר, הרב קוק אמר להיות שמח, אז אני שמח. אני יכול להגיד לכם שפעם היה מקרה של בעל תשובה, שחזר בתשובה, מה שנקרא, והסתובב כל הזמן עם חיוך כזה מרוח על הפרצוף. למה אני אומר מרוח? כי הבן אדם הסתובב בערך איזה שנתיים או יותר, ושמע כל מיני שיעורים וכל מיני רבנים וכולי, ואז די, חזר למצבו הקודם, הפסיק את כל מה שהוא התחיל בדתיות, בשבירת המצוות, זהו, נמאס לו. אמרו האנשים אחד לשני, האדם הזה היה לו מה שקראתי חיוך מרוח. כלומר, זה לא היה שמחה פנימית. הוא בא ואמר, צריך להיות שמח. אז הוא הלביש לעצמו מסיכה של חיוך, וזה לא חדר פנימה. צריך הדרכה נפשית עמוקה כדי לדעת איך לבנות את הדברים האלה. ואיך לעשות אותם בצורה שבן אדם ישמח, וזה לא יפגע בדברים אחרים. אדרבה, אומר הרב קוק, עוד הוא מרבה, ההדרכה הזאת, הכיוון הזה, הוא מחזק את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. אם בן אדם יודע ולומד את ההדרכה הזאת, אז הוא מגיע למצב שהוא נהיה יותר זהיר במצוות, לא פחות זהיר. הוא נהיה יותר זריז בקיומה, לא פחות. לא שבן אדם הזה, אם הוא היה מפחד, הוא היה מאוד נזהר, עכשיו הוא שמח, אז אחד שמח, עושה את הדברים יותר בכלילות. לא ככה. לא זאת ההדרכה. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות, רק טעימה, כי זה מה שיש לנו זמן בשיעור אחד, של ההדרכות של הרב קוק זצ"ל באורות התשובה, שתתעמו קצת מתורת הנפש של הרב קוק שנמצאת פה, מסביב לנושא הזה של האיזון בין השמחה לבין הזהירות והיראה, כפי שהיא נקראת בספרים, בספרי קודש. ואנחנו נביא כאן שלוש דוגמאות של ירידה לעומק הבנה של הנפש. דוגמה ראשונה, כותב הרב קוק כך: אם אדם נשפל כל כך בדעתו עד שמרוב מריבות נפשו על עוצם ירידתו המוסרית בכל חטותיו, הוא האדם איננו יכול להרים ראש לעסוק בתורה ובמצוות ויישובו של עולם ובחברת הבריות במנוחה ושמחת נפש בריאה. מה קורה פה? הרב קוק אמר לנו, אנחנו רוצים תשובה של שמחה, תשובה שמביאה לאדם ביטחון ושלווה. אבל היהודי הזה, כשהוא חוזר בתשובה, כשהוא מכיר באמת, הוא בא ואומר לנו, אני אין לי כלום. יש אנשים שנמצאים במצבים מאוד מסובכים, לא כל אחד מגיע ואומר, זהו, די, זרקתי את זה וזרקתי את זה, ואני עכשיו יש לי התחלה חדשה. יש אנשים שאומרים, אני לא מצליח, אני רוצה, ואני לא מצליח לצאת מזה. יש בן אדם שבתוך הנפש שלו הוא כבר נפגע בדברים. התרבות מסביבנו היום פוגעת בתוך הנפש. בן אדם מתרגל לכל מיני דברים לא טובים. מה שמספרים היום על המצב שבן אדם שגולש באינטרנט ומתחיל להיכנס לאתרים של פורנוגרפיה, קשה לו להשתחרר מזה אחר כך. אפילו אם הוא מפסיק להסתכל, זה פגע בו. הרושם נשאר אצלו בפנים. בא בן אדם ואומר, אני עכשיו בפנים, הנפש שלי פגומה. איך אמר לי יהודי לפני כמה ימים, הבן אדם הזה יש בו סריטה בנפש. מה אפשר לעשות? עבוד. ככה הוא. לא עבוד. אמרנו קודם, יש כוח של תשובה בעולם. הקדוש ברוך הוא הניח את התשובה ביסוד המציאות. אין דבר כזה שבן אדם לא יכול לחזור בתשובה. זה לא אומר שזה קל, אבל אין דבר כזה. זה קודם כל ביטחון התשובה. אז מה עושים עם זה? היהודי המסכן הזה שפל כל כך בדעתו, הוא בדיכאון, הוא לא יכול להבין את הראש, הוא לא יכול לעשות שום דבר נורמלי, מדברי תורה עד המציאות נורמלית של חברה, של אנשים. למה? כי הוא מרגיש שהוא שרוט, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, הוא מרגיש שלא טוב לו בפנים. מה אומרים לו? מה עושים איתו במצב כזה? בדרך כלל היינו אומרים ליהודי כזה, סבלנות, לאט לאט, תתעלה, כשתתעלה אתה תרגיש טוב. אבל הוא אומר, עכשיו אני לא יכול לזוז, יש מצבים קיצוניים. מה אומר לו הרב קוק? שימו לב לחוכמה הזאת. צריך הוא לשים אל ליבו אותו יהודי מסכן, כי מדיחות לב כזאת על כל עוונותיו, הרי הוא ודאי באותה שעה בעל תשובה גמור, ואם כן כבר סגרה מעלתו. אומרים ליהודי הזה, אתה כזה צדיק, זה לא יאומן, וזה אמת. זה לא שאומרים לו איזה משהו ש... למה? אני צדיק? אני במצב היום ונורא. תשמע, יהודי רגיל חוטא, אז יש יהודי שחוטא ואומר, טוב, לא הרגשתי כלום. איך היה פעם מישהו שכתב ספר ואמר, חיללתי שבת ולא שמעתי שהמלאכים בכו. הוא לא הרגיש שום דבר לא בסדר, חילל שבת וזהו. אז מה הוא עשה? הוא המשיך לחלל שבת. אז יש לו בעיה. זה לא בעיה של המלאכים, זה בעיה שלו שהוא לא מרגיש. יש מישהו אחר שחוטא וקצת מרגיש נקיפות מצפון, באמת חבל שעשיתי את זה. אבל אדם שחוטא והוא מרגיש מחוסל, כמו שאומרים, אני לא יכול לזוז, אני כזה היום בנורא. יש בזה צדקות ענקית. אתה כזה רגיש לטוב ולרע? אתה אדם, סימן שיש בך יסוד מצוין, מעולה, רגישות לטוב. זה דבר נפלא. ואתה עכשיו כל כך מצטער על מה שאתה לא בסדר? אז עם צער כזה, אתה הרגע בעל תשובה גמור. אתה צדיק גדול. למה? כי חז"ל אומרים שיש דבר כזה, שאם יבוא בן אדם ויגיד, יגיד, עד עכשיו הוא גנב, והוא רימה אנשים, והוא עבר עבירות וזה, הרגע הוא אומר, מהרגע עזבתי את הכל. אני מתחרט על הכל, עזבתי את הכל, אני מעכשיו לא עושה שום חטא. אז באותו רגע הוא צדיק גמור. יכול להיות שיפול. ייפול, הוא יצטרך להתמודד עם הנפילה. אבל ברגע הזה הוא צדיק גמור, ויש לזה אפילו משמעות הלכתית. למה? כי הוא יבוא, ובאותו רגע יקדש אישה. יבוא וימצא בחורה צדקת ויגיד, אני מקדש אותך בתנאי שאני עכשיו צדיק גמור. תנאי? אם אדם יגיד לאישה, אני מקדש אותך בתנאי שיש לי מיליון שקל, והוא בכל שיש לו 100 שקל בכיס, ואין לו בנק ואין לו כלום, היא לא מקודשת. אז איך הבן אדם הזה צדיק גמור? הוא גנב, הוא פשע וזה, איך הוא צדיק גמור? הרגע אומרים חז"ל, הוא חזר בתשובה, הוא צדיק גמור, אין שום בעיה. כמובן, הבחורה צריכה לדעת מה היא רוצה, אם היא רוצה צדיק גמור, שהיה צדיק גמור מגיל צעיר, או שהיא רוצה את היהודי הזה שרוצה להיות צדיק גמור, השאלה אם הוא יחזור, אם הוא באמת יצליח להמשיך. כן.
זה גמור אחר
ועקיבא. מה?
גמור אחר ועקיבא.
כן, עדיין, יכול להיות מצב כזה. כמו רבי עקיבא, רבי עקיבא לא היה רשע. רבי עקיבא כתוב בגמרא שהיו לו מידות טובות, הוא היה בן אדם ישר, אבל הוא לא למד תורה. כן, אז הוא צמח לזה, כיוון שרחל האמינה בו. אבל זה דבר לא פשוט, לא כל בחורה יכולה לעשות דבר כזה. רחל היה לה ניסיון גדול, היא ידעה איך להעריך אנשים. כי האבא שלה, כתוב, איך קראו לאבא שלה? כלבא סבוע. למה קראו לו כלבא סבוע? כל מי שנכנס לבית שלו רעב ככלב, היה יוצא שבע, נכון? מה זה אומר? זה אומר שהאדם הזה, שהיה אחד מגדולי העשירים בדור שלו, הבית שלו היה בית פתוח. המטבח עבד כל היום להאכיל עניים. הבת שלו, רחל, גדלה שם. היא הגישה את האוכל לעניים שנכנסו. היא ידעה מהם אנשים מסכנים. היא ראתה מי לוקח שתי מנות, ומי מרמה, ומי ענה, ומי עדין. היא גדלה בבית מאוד מיוחד. הייתה לה יכולת לראות מעבר למראה החיצוני. תבוא בחורה צעירה אחרת ותגיד, אני אתחתן עם הבן אדם הזה, והוא מבטיח לי שהוא יהיה בסדר. זהירות. אל תעשי את זה כל כך בקלות. את צריכה לברר עליו ולשאול מי מכיר אותו, מה יהיה, מה את הולכת לעשות. אם באמת הוא יהודי עם פוטנציאל, אז אתה עושה מצווה מאוד גדולה. אבל לא שכל אחת תבוא ותעשה את מה שעשתה לכם. אם זה רבי עקיבא, טוב, זה נפלא. טוב, זה רק בדרך אגב, הזכירו פה את רבי עקיבא. כי באמת העניין הזה של לקחת בן אדם שדעתו שבורה. כן? חז"ל אומרים, דעתו שפלה. הוא נשפל בדעתו, אומר הרב. הבן אדם הזה שבור. להרים אותו, זה גם חוכמה מיוחדת של הרב קוק, זה צהל, וזה גם צריך כישרון מיוחד כדי לבצע דבר כזה. אבל הרב קוק פונה לכל אחד ואחד. אם זה נכון לגבי אדם במצב כזה חמור, אז זה נכון לגבי כל יהודי. כל יהודי צריך לבוא ולומר, אם קשה לי עם זה שחטאתי, אז אני יכול לקחת את הקושי הזה כמנוף לתיקון. לא לבוא ולהגיד, קשה לי, אז אין לי כוח, מה יהיה, זה... כי באמת הקושי הזה, אומר הרב קוק במקומות אחרים בספר, הוא אחד הדברים הראשונים שמרגישים. אדם בא לתקן, קודם כל, כואב לו. לפעמים רק כואב לו הוא בורח. אני לא רוצה לתקן, כי אני לא רוצה כאבים. אז צריך להבין את הכאבים. אומר הרב קוק פה, אם כן פסגבה מעלתו, מעלה נשגבת, ויוכל להניח דעתו, יכול להגיד טוב. אם כן, מצבי הוא טוב, אני מתחיל לבנות, אני מתחיל לעבוד, ולשוב לשמחתו וחדוות רוחו, ולעסוק בכל הטוב. ודאי, הכוונה היא לתת לו יכולת, לתת לו כוח, לתת לו את המוטיבציה. מתוך לב שקט ושמח, כי טוב וישר השם. לא, אני הייתי לא בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא ישר, והוא טוב. ואם אני כואב לי כל כך על מה שהייתי לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא פותח לי פתח לתקן. ביטחון בתשובה זה ביטחון בקדוש ברוך. ומה עם הכאב? רב קוק מבין את הכאב. הוא מבין מאיפה הכאב בא. בואו נראה הלאה. אומר רב קוק, התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. זה בריא. אומר בן אדם, זה כואב לי, איך יכול להיות שכאב זה בריא? נסביר לכם. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. והנה משל, פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגוויה, בגוף, כשהיא שלמה בתכונתה. היום המדע מגיע לדבר הזה. מה קורה אם נותנים לבן אדם אוכל בריא? מה זה בריא? יש בו חלבונים, יש בו ויטמינים, יש בו כל מה שצריך, אבל חסר מרכיב שקוראים לו היום סובין, סיבים, סיבים תזונתיים. מה זה סיבים תזונתיים? אם תלמדו קצת, כתוב בספרים שבסיבים תזונתיים אין שום דבר. כלומר, אין בו ויטמינים, אין חלבונים. אז בשביל מה צריך את החומר הזה? מה הוא עושה? הוא גורם למערכת העיכול לפעול ולהוציא את הפסולת. אם בן אדם אוכל אוכל שהוא כולו בריא ובלי פסולת, זה לא בריא. דבר מעניין, ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. מערכת העיכול תוכנת, פועלת בצורה טובה, כשהיא צריכה לפעול ולהבחין בין האוכל שהתוכן שלו צריך להיבלע בגוף, הוויטמינים צריכים לעבור, החלבונים צריכים, כל הדברים צריכים לעבור לתוך מערכות הגוף, היא מפרידה בין הדברים האלה לבין הדברים שאין בהם צורך לגוף. פעולת ההפרדה הזאת שבה לוקחים את הפסולת ומסלקים אותה, ואנחנו, סילוק צולת הוא לא בדיוק דבר נעים, אנחנו לא עושים אותו ברבים, אנחנו מצניעים אותו, יש בו ריח לא נעים, יש בו כל מיני דברים לא בריאים. אבל עצם הפעולה שהגוף מסלק את הפסולת, זה סימן שהגוף בריא. באמת שהרופאים כבר ידעו את זה לפני שני, לפני דורות. גם הרופאים הקדמונים ידעו שאדם שאין אצלו סילוק פסולת, סימן שהוא חולה. משהו בגוף שלו לא בסדר. זה בגוף, זה משל. אומר לנו הרב קוק, כמו שהמשל הזה נכון בגוף, הוא נכון בנפש. זה חידוש גדול מאוד. אנחנו אומרים, טוב לי, או לא טוב לי, אני רוצה שיהיה טוב לי, די, עזוב. אל תראו לי דברים לא נעימים, לא, לא נחמדים. אני רוצה כל הזמן להיות שמח וטוב לב. אתה לא מבין. גם הנפש שלך צריכה את פעולת המיון בין מה שטוב למה שלא טוב. מה זה לא טוב? אנחנו ראינו בשיעור הקודם, מי שהיה, ראינו דברים של הרב קוק זצ"ל בעירות הקודש, על זה שגם בתוך הנפש יש כוחות שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניקח אותם ונסלק אותם. יש כוחות שצריך לתקן אותם, ויש כוחות טובים, מצוינים, שאנחנו צריכים לקחת אותם ולעודד אותם. לא כל מה שבתוך האדם הוא חיובי. כמו שבגוף, לא כל מה שבפנים הוא חיובי. ואפילו יש לנו מצווה של ברית מילה, שלוקחים את התינוק הזה, היצור שהקדוש ברוך הוא יצא והביא לעולם, ומיד, 8 ימים אחרי הלידה, חותכים חלק מהגוף שלו, מסלקים אותו, זורקים אותו. למה? הקדוש ברוך הוא לא עשה את החלק הזה של הגוף? כן. הקדוש ברוך הוא נתן בגוף את החלק הזה כדי שאנחנו נעבוד ונסלק אותו. לכן צריך לדעת שיש שתי פעולות שצריכות להיעשות. יש פעולה שלילית ויש פעולה חיובית. אומר הפסוק, סור מרע ועשה טוב. מה זה סור מרע? אולי בן אדם אין בו רע? לא, אין דבר כזה. אין בן אדם שאין בו רע. ואם הוא בעצמו בפנים אין בו, זה אולי משה רבנו היה כזה, אז מסביבו יש. ויש אנשים אחרים שיכולים להשפיע עליו לרעה. ממילא צריך למיין את תוכן הנפש, והפעולה הזאת היא פעולה בריאה. הרגשה יותר בריאה של הנפש. אומר הרב קוק, הרקה רוחנית, הרקה הכוונה היא לפלוט, של כל מעשה רע, ולא רק המעשה, אלא כל הרישומים הרעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה, ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וכיעור, הרקה כזאת מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אורגן פה הכוונה היא המערכת, מערכת כולה, הנשמה והגוף. כשאדם הוא אדם בריא בנשמתו ונפשו וגופו, כל הזמן תהיה אצלו עבודה טובה וחיובית של סילוק דברים שליליים. אז רגע, אבל הרי אמרנו שהכל, אנחנו רוצים להדריך את האדם בתשובה מתוך שמחה, מתוך שלווה. נכון, זה לא סותר. לכן אמרתי שהדרכה של רב קוק היא לא מין הגדרה כזאת שטחית, לך תרקוד, תשמח, תשתה יין, והכל יהיה בסדר. בכלל לא. אנחנו מדברים על שמחה, שמחה אמיתית, שמחה שהיא כן באה לידי ביטוי, כמו שראינו קודם, שאפילו בן אדם שחטא ומדוכא, אומרים לו, אתה בן אדם גדול, אתה באמת גדול, יש לך יכולות גדולות. אתה עכשיו יכול להתעלות ולתקן, נפלא שאתה מצטער. ותשמח. ואנחנו אומרים לאותו בן אדם, אבל יש לך עבודה עכשיו להוציא מהנפש, לסלק מהנפש את ההשפעות של כל הדברים השליליים שעשית, וגם בזה תשמח. ההרגשה יותר בריאה של הנפש. מה, זה לא משמח? מה אנחנו עושים? אחרי שאנחנו מסלקים את הפסולת של הגוף, אנחנו נותנים ידיים ומברכים את הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. איזה דבר נפלא, פלא. אנחנו לא שמחים? הברכה הזאת היא כולה שמחה. בן אדם רגיע, לא מספיק מרגיש את זה. מספרים שהיה אחד מגדולי ישראל בירושלים, שתלמיד הגיע אליו הביתה, והיהודי, הרב הגדול הזה, הצדיק הזה, ביצע את פעולת ההרקה, כן? יצא לשירותים, חזר, נטל ידיים, ופתאום רואה אותו התלמיד, שהוא מברך על שיצא והוא מוקד. מה? מה קרה? זאת אומרת, ידידי, אני לפני כמה זמן הייתי חולה, ולא יכולתי לבצע את הפעולה הזאת. והרגשתי מה זה שבן אדם לא יכול לבצע פעולה נורמלית ובריאה של סילוק מה שצריך לסלק. אתה יודע איזה חסד עשה איתי הקדוש ברוך הוא שבלי ניתוחים ובלי כל מיני דברים אני חזרתי ועבריתי ואני עכשיו יכול באופן נורמלי כמו כל בן אדם לעשות את מה שצריך לעשות ולברך אשר יצא? אז הצדיק הזה רקד, זה דבר משמח. לא פחות מזה לסלק את ההשפעות השליליות. בן אדם בא ואומר, אני הייתי לא בסדר. חטאתי, עשיתי כך ועשיתי כך, ועכשיו אני לא רק מפסיק לחטוא, אלא אני מסלק מתוך הנפש שלי את ההשפעות של הדברים שעשיתי. עוד פעולה מאוד משמחת. כן. מבחינה גופנית, לראות
איך מסלקים, מבחינה נפשית, להוציא רישום של...
נכון, יפה, אתה שואל יפה, איך מסלקים רישום של דברים שליליים? זאת חוכמה גדולה. צריך, אנחנו, מי שאמרתי, אורות התשובה, הוא ספר שלם של הדרכות הנפש, ויש עוד הרבה מאוד דברים, לא רק בדברי הרב קוק, אלא גם עוד הרבה מאוד דברי תורה. אנחנו מתרכזים עכשיו בנושא אחד, אבל צריך באמת לדעת איך לעבוד כדי לסלק את הפעולות השליליות. יש דבר אחד שצריך לדעת, שכשמכניסים דברים חיוביים, זה מאוד מאוד עוזר לסלק דברים שליליים. כי הקדוש ברוך הוא עשה איתה עם האדם חסד, שיש לו מגבלות. למה זה חסד שיש לנו מגבלות? יש לנו לדוגמה מגבלה שנקראת שכחה. אם באמת היינו זוכרים כל דבר, היינו מתפוצצים מרוב מידע, מרוב רשמים, מרוב רגשות, מרוב זיכרונות. האדם לא יכול לזכור את הכל. גם ברשמים הנפשיים, רושם הולך ונחלש כמה שבן אדם פונה לאפיקים אחרים. אבל יש בזה סיבוכים מיוחדים שתלויים בכל נושא ונושא. יש פעמים שיש דברים שאדם עושה, חוויות, שיש להם משיכה מיוחדת לנפש, ומאוד מאוד קשה להשתחרר מהם. ואז צריך לקבל על זה באמת הדרכה מפורטת איך להשתחרר. מה עושים? בסדר? בקיצור, אין לי, אני לא הולך לתת לך נוסחה על רגל אחת איך מסלקים את הדברים. זה חוכמה גדולה, יכול להיות שאני אתייחס לזה בהמשך סדרת השיעורים. טוב, כן.
אדם שהוא בריא, איך הוא מגיע למצב כזה, שהרב מתאר עם האדם שחוציא את הצרכים שלו, שהוא לא יכול, וזה גורם לנו להיות להרגיש כאילו משהו מיוחד, אנחנו אנשים
רגילים
של
האורשת,
איך אנחנו יכולים להגיע למצב
הזה? כותב ספר הכוזרי, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שהוא נותן לנו ברכות. אתה שואל איך בן אדם מגיע למצב שהוא שמח כמו אותו צדיק. האמת היא שכל יהודי שמברך ברכות צריך ללמוד את הברכות, להסתכל על הברכות, לחזור כל הזמן לעסוק בברכות האלה. כשאם אני אומר, כן, אני לא בן אדם מיוחד, לא צדיק גדול, אבל אם אני אשים לב מה באמת כתוב בסידור, כשאני מברך ברכה, לא משנה אם זה אשר יצר או שהכל נהיה בדברו על המים. יש בברכות דברים עצומים. הברכה באה להסב את תשומת ליבנו. גם למה שאנחנו עושים. גם לפעולות שגרתיות. לכן אומר ספר הכוזרי, הברכות הן חסד גדול. הן מוסיפות לנו מודעות. והבנה גם במהלך החיים הרגיל. וזה אחד הדברים הכי בסיסיים והכי פשוטים שאדם צריך לעשות. אם באמת אדם לומד את הברכה, מבין את הברכה, שם לב לברכה, אז כל איכות החיים שלו היא אחרת. וזה מה שצריך לעשות. אנחנו עומדים עכשיו, כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, לפני השיא של השנה. תחילת השנה, שהיא גם הזמן הכי חשוב, עשרת ימי תשובה. מראש השנה עד יום כיפור, אחר כך סוכות. תחילת חודש תשרי, זה הדבר הכי גדול שצריך לקבוע את הכיוון של כל השנה. כשאנחנו עוסקים בתשובה, יש אנשים שבאים ואומרים, ימים נוראים, מה זה נורא? מפחיד. ימים מפחידים. טוב, לא נעים לפחד. אבל באמת, הרי ראינו שהתשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו רוצים לחזור בתשובה, שמחים לחזור בתשובה. אפילו אם החזרה בתשובה הזאת כוללת, גם צדדים פחות נעימים. גם צדדים של תיקון שיש בהם סילוק של דברים. זה יכול לכאוב. אדם צריך לסלק משהו שעד עכשיו הוא התרגל אליו. זה יכול להיות מאמץ גדול. אז הרב קוק בא ומספר לנו מה כאן המבנה הנפשי שהימים האלה יוצרים אצלנו. סתכלו כאן בפנים. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, כל מה שאנחנו עושים, שאנחנו מתקנים, אנחנו מתפללים מסביב לזה, אנחנו אומרים סליחות ואנחנו מתפללים בראש השנה, כל התהליך הזה של התשובה. אם הרוח הכללית השולטת, בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, יש אווירה של הימים הנוראים. אז לדבר הזה יש, אומר הרב קוק, גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורה. זה קודם כל. שלב ראשון, יהודי שעובר את עשרת ימי התשובה הוא יהודי יותר טוב. כמעט כל יהודי בעולם, יהודי שקצת משהו אפילו תואם, קל וחומר יהודי שנכנס בתנופה ועובד ועושה, אומר סליחות, שם לב למה שהוא אומר, מתפלל בראש השנה וביום כיפור, היהודי הזה גומר את התהליך, הוא בן אדם יותר עדין, הוא בן אדם יותר מזוכח. ודאי שהוא בן אדם שדרך זה תיקן כל מיני מעשים שלו, כל מיני דברים שליליים. אז זה תהליך נפלא. זה תהליך חיובי מאוד. תהליך לא קל, אבל חיובי. אבל גם עם הלא קל הזה, אנחנו צריכים להתמודד. אומר הרב, התהליך הזה, יחד עם גודל התועלת שלה, היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזו חולשה. שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. הרב קוק יודע את זה. מה, הרב קוק לא רצה את ימי התשובה? ודאי שהוא רצה בשבילו, כן, רק מגיעים ימי התשובה, זה היה שיא השנה באמת, כמו שאמרנו. אבל הוא ידע שיש בזה קושי. מה הקושי? כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, הרי מה קורה? בן אדם אומר, אני באמת רוצה להגיע למצב שאני נגד השלילה. צריך לשלול את השלילה. צריך להיות נגד החטאים. זה דבר חיובי מאוד. אבל נגד, מה עושה זה עושה כשאני נגד? אני נלחם נגד נטיות מסוימות שהיו לי, נגד דברים שיש לי בנפש, ואז אני מקמץ, כלומר אני מדכא קצת את הרצון שלי, כי הרצון שלי קודם הלך לכל מיני כיוונים, ועכשיו אני אומר לרצון, רגע, שב במקום, אל תעשה את זה ואל תעשה את זה ואל תעשה את זה. צריך לפתח רצון של דברים שבקדושה, אבל בתהליך התשובה אני גם מדכא את הרצון. כשמקמצים את הרצון, מתקמץ, אומר הרב, גם כן הרצון של הטוב. ועוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. אז זה טוב או לא טוב? אומר הרב קוק כך, משל, כן? יש לנו כאן היום משלים. נמצא, האדם סובל מטהרתו המוסרית, חולשה כזאת, שסובל חולה שיתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה. פעם הרפואה הייתה פחות מפותחת, היום עושים את זה רק במקרים מאוד קיצוניים. היו משתמשים בחשמל, היו מחשמלים בן אדם, מכניסים לו זרם חשמל לגוף. זה זעזוע. היום עושים את זה רק במקרים קיצוניים של הפסקת לב, שהזרם החשמלי מעורר את הלב לפעולה מחדש, ועוד צריך להיזהר בזה. אבל כשהרפואה הייתה פחות מפותחת, היו עושים את זה יותר. זה מעביר זעזוע בכל הגוף. טוב, הזעזוע הזה יכול לתקן דברים שליליים. אומר הרב, אמנם ההזרמה האלקטרית גרשה את הארץ שבמחלתו, כן, הרופאים אז עשו את זה, היו בזה תועלות, אבל היא החלישה את הכוח החי והבריא שבו. אז רגע, אז צריך לעשות או לא צריך לעשות? אם יש תרופה יותר עדינה, טוב, גם תרופות עדינות. כל תרופה למעשה, הרב משתמש במשל מאוד בולט, אבל למעשה כל תרופה היא מועילה והיא מזיקה. אז לא ניקח תרופות? ודאי שצריך לקחת תרופות. צריך זהירות. לא לקחת במקום שלא צריך, לא לקחת יותר מדי, להיזהר בהוראות, אבל חייבים לקחת תרופות. מצווה מן התורה, אומרים חז"ל, צריך לרפא את החולה. בתרופות.
אבל אמרנו שהתשובה
הזאת היא שעתו בריאה שלנו. ודאי. זה בריא לתקן. בריא לסלק את השלילה בתוצאות שלו. אבל לפעמים, כשבן אדם צריך להשתמש בכוח שלילי, זה גם מביא חולשה. נכון. יכול להיות דבר בריא שיביא חולשה. זה מה שהרב קוק מחדש לנו פה. אין לנו מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו צדיקים, הכל בסדר. צדיק יהיה בריא עד 120, עד 240. אף פעם לא ראיתם צדיק חולה? אני לצערי ראיתי כמה צדיקים חולים. למה? אין הבטחה אלוקית? לא, אין הבטחה אלוקית. האדם נמצא בעולם הזה, הוא צריך להתאמץ בכל מיני דברים. יהיו דברים מאוד נחמדים ונעימים, ותהיה שמחה ועונג וטוב לב. ויהיו דברים שצריך להתאמץ, והם יהיו קשים. אפילו קשים מאוד, ואפילו דברים כואבים. אז מה עושים? אומר הרב קוק, שימו לב לתהליך, עשרת ימי תשובה הם התעלות נפלאה, טובה, חיובית, זה דבר משמח, אבל זה גם דבר מחליש. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע את זה. אומר הרב, שווים עם כעל כן ימים של שמחת קודש, אחרי יום כיפור, מה מגיע מיד? סוכות. סוכות זה לא זמן של יראה, זה לא זמן של אתה צריך למנות את כל החטאים ולהתוודות והכל. עברת את יום כיפור, אומרים חז"ל, ברוך השם, עם ישראל זכה בדין, עכשיו באים ושמחים בסוכות. השמחה הזאת מכוונת, זה האיזון שבעבודת השם, שעכשיו אתה חוזר בתשובה. אתה צדיק גמור, עברת את יום כיפור, נכון, אבל אתה צדיק חלש, קצת נחלשת. עכשיו בשמחה אתה מחזיר את כוחות הנפש, מעודד את כוחות הנפש, מרומם את כוחות הנפש לעבודת השם ולחיים מלאים מתוך שמחה ומתוך טהרה. אז לכן מגיע הסוכות. שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם, לחזק, להרים מחדש את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, ואז תהיה התשובה שלמה. חוכמת הנפש של הרב קוק זצ"ל, אנחנו בעזרת השם בשיעור, השיעור הבא יהיה אחרי ראש השנה, למחרת צום גדליה, מי שיש לו כוח בצום, אנחנו נדבר גם על תורת הנפש, נתייחס גם לנושא הצום וגם לנושאים עקרוניים בתורת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל. בינתיים שתהיה לכולם, לכל עם ישראל, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ולהתראות.
אמן ואמן.